אחרי הצהריים טובים לכל ידידיי, עכשיו אנחנו בה' תמוז, ה' תשפ"א, השיחה על שלושת קציני המודיעין. אולי אני קודם חייב התנצלות שאני בזמן האחרון מדבר, יכול להיות קצת יותר מדי, זה משום שאני נותן שיעור קטן ב גמרא, שיעור יומי, לא דף יומי, הפוך, אולי דף חודשי, אבל כל יום, יש שני משתתפים, צנוע, ואחד מהם הוא הלך לשלושה ימים לסדנה, כך שזה אפשר לי הספקים הרבה יותר גדולים, אז ננסה לנצל את זה. דיברנו בפעם הקודמת על ערוץ השמע של הצד השני, זה ה-03-6888-667, מופיע לכם שם בכיתוב, כשהמטרה שלי היא לתת את הצד השני, איפה שיש מיינסטרים, והמיינסטרים לא כל כך שומע את הצד השני, אז לתת את הצד השני, ובמיוחד באותם מקרים שנראה לי קריטי, וזה כרגע שני הפרויקטים הגדולים, האחד נושא החיסונים והסדר העולמי החדש, שבו לרוב האנשים המיינסטרים אומר הפוך מהמציאות לדעתי, והנושא השני זה נושא היהדות, שלצערי הרבה מהחילוניים, ואני הייתי בתוכם, יש להם מיינסטרים שפשוט מוטעה לגמרי על היהדות, וחשוב לי מאוד שישמעו את הצד השני. אבל כמו שאמרתי, אני גם מעוניין להציף דברים אחרים, פשוט בתור עיקרון שתמיד צריך לשמוע את הצד השני, ויש בזה תועלת. אז לכן בחרתי לי עכשיו בסוגיה שאני באמת לא יודע מה אמת שם ומה לא אמת שם, אבל חשוב לי לדעת שיש צד שני, יש כאלה שטוענים שהיה כך וכך, ואפילו אם טוענים את זה רק בתור השערה, בלי ודאות, אבל לפחות לדעת שיש טענה כזאת. והמדובר כאן באותו סיפור שהיה לאחרונה על אותו קצין מודיעין שמת בכלא. והיה די עמום מה קרה שם, הרמטכ"ל, בכלל אמרו שהוא היה, איך שכינו את זה, ילד טוב, הוא היה מאוד בסדר, מאוד איכותי, ופתאום לא יודעים מה קרה לו, הרמטכ"ל אמר שלא ברור, הוא עשה דברים עוד חמורים, היה סוד מדינה שכמעט התגלה וברגע האחרון נמנעו התקלות, לא אמר מה סוד המדינה, אחר כך אמרו שיכול להיות שהוא עשה את זה כי הוא רצה להתבלט, מינו כבר ועדת חקירה עוד לפני שהוא נפטר בכלא, עם קצין בדרגת סגן אלוף, מה קרה שם? בעצם הגדירו את מטרת הוועדת חקירה, לראות איך לשפר את נוהל גיוס מועמדים למודיעין, קרה כאן פנשלה. מה קרה שם? לא יודע. אבל לכל פנים, כפי שסיפרתי כבר, צלצלתי לידיד ואמרתי לו, תשמע, זה הכל קונסיסטנטי עם זה שהבן אדם הזה רצה לפתוח את הפה על הנושא של החיסונים, של הסדר העולמי החדש, הוא ידע מה שאנחנו יודעים, הוא ידע שהשבק מעורב בזה, מסתם גם הצבא מעורב בזה, עושים ניסיונות על חיילים עכשיו, ושהדברים האלה מסוכנים, שממש זה אסון לקח את הדברים האלה, הוא רוצה לדבר על זה, ומי יודע, אולי חיסלו אותו בשביל זה. אז אמר לי החבר שלי, אתה מתפרץ על דרך פתוחה, כבר מדברים על זה הרבה מאוד ברשתות, ואמרתי, אולי צריך ללכת למשפחה, לא, הם כבר יודעים את זה, העורך דין כבר, כולם יודעים על זה כבר, דיברו על זה הרבה ברשתות, ועוד הוא ציין לי שגם היה מקרה של אחד רופא בצהל שהתנגד לחיסונים, ונמצא ירוי באיזה חורשה בדרך לביתו, כשהטענה הייתה שהוא התאבד, המשפחה טענה שהוא לא היה בכלל בכיוון אובדני. דרך אגב, שאלתי את אותו חבר, אני לא כזה בקי בדברים, האם יש היסטוריה ברורה של מקרים שאנשים חוסלו על רקעים דומים? אז הוא הביא לי כמה דוגמאות, אני לא רוצה לפרט את זה עכשיו, אני גם לא זוכר את הפרטים, ובין השאר הוא גם הביא דוגמאות שכאלה שהוא אמר שרק אל תגיד את זה, כי אם תגיד את זה, אז יגידו שאתה קונספירטור, אתה ממציא דברים. אז לא, לא כל דבר גם אפשר להגיד, כשאתה יודע ש... או נראה לך שרצחו מישהו בגלל כך וכך, אם תגיד את זה, אז יגידו לך את הקונספירטור, אז לפעמים צריך לשתוק לטובת העניין. אז מה למייס? למייס אני לא יודע, באמת אני לא יכול כאן לבוא ולהגיד, אם הייתם שואלים אותי מה אני הייתי מאמר, אני אישית הייתי מאמר שבאמת מה שקרה כאן זה משהו בכיוון הזה, שהוא חוסל בגלל שהוא פתח את הפה בעניינים האלה של סוד המדינה הגדול ביותר שיש היום, שנמכרנו לניסוי, לניסוי של חברת פייזר, עם עוד כל מיני, חוץ מעניין הניסוי, עוד כל מיני מוטיבציות של אלה שזוממים את זה, והוא פתח את הפה. זה סוד מדינה חמור ביותר. אבל כאמור אני לא יודע, אז איך אני יכול לטעון את זה? אז נקרא לאותו אחד פלוני, לא יודעים מי זה. קצין המודיעין פי, פי אולי בגלל שהוא פתח את הפה. אז ככה זה יסתיים, פתח את הפה. אז לכן אני אלך למשל, אני לא אדבר עליו, כי עליו אני לא יודע שום דבר. אני אלך אבל למשל, שאני ממציא עכשיו מקרה שאולי היה, אם היה קורה דבר כזה, איך נראה לנו שהיו התגובות? אז בוא נלך לקצין מודיעין מספר שניים, נקרא לו צדיק. זה היה פי? זה צדיק. למה צדיק? ידבר אולי בהמשך. אז יש לנו קצין מודיעין, נמרץ, איכותי, הוא שומע על הסדר העולמי החדש, על הניסיונות של פייזר, הוא יודע שהשבק מעורב, גם אם השבק מעורב, אז גם קצין המודיעין מן הסתם מעורב, והוא רואה שיש כאן בעיה גדולה שהולכים לפגוע בעם ישראל בצורה חמורה ביותר, הוא אדם עם מצפון, ולכן הוא החליט לדבר על זה. אז חיסלו אותו, כפי שיכול להיות דבר די מקובל, בארצות הברית בוודאי זה מקובל, היה אחד בשם אהרון רוסו, שפתח את הפה יותר מדי והתנגד לכל מה שעשו הרוקפלר, אם היה חבר טוב של ניק רוקפלר, שהיה מראשי כל החבר'ה האלה שעושים את בוחשים בכל המדיניות ובכל מה שהולך לקרות, כולל איזה אירוע חמור ביותר שהיה בארצות הברית, שאני לא רוצה להזכיר אותו בגלל ששוב יגידו שאני קונספירטור, והוא ניסה להעביר את אותו אהרון רוסו לצידו, הבטיח לו תפקיד חשוב מאוד ב-CFR, ואהרון רוסו אמר, תשמע, אני לא ככה, אני לא הולך בשביל כסף ובשביל שלטון, לי אכפת והצדק. ובאיזשהו שלב הייתה לו איזו תאונת דרכים מוזרה, שחבריו טוענים שהוא פשוט חוסל. היו מקרים כאלה, היו מקרים כאלה. וגם למייס זה די ברור שהנשיא ג'ון פיצ'גרלד קנדי חוסל בגלל שהוא זה שדיבר נגד כל הדיפ סטייט וממשלת הצללים ומה שקורה בארצות הברית. זה הנשיא היחידי, אחד היחידים שהעיז לפתוח את הפה, הוא שילם בחייו. אז על כל פנים, השיטה הזאת של חיסול זו שיטה שקיימת, ולהגיד שמי מאיתנו שמשתתף במלחמה לא צריך לחשוש מזה, אני הייתי אומר, זה קצת נאיבי, כולנו צריכים לחשוש מזה, אבל ברוך השם, בינתיים אנחנו כולנו חיים וקיימים. אז לא יצויר במשל הזה, שזה באמת מה שהיה. איך המערכת הייתה מגיבה? איך המערכת הייתה מגיבה? האם הרמטכ"ל לא היה אומר את אותו דבר? האם הוא לא היה אומר, ניסה לגלות סוד מדינה, זה נכון, זה אמת, זה לאמיתה, סוד מדינה גדול, על כל הסיפורים כאן בחיסיון של 30 שנה, למה? מה, מפחדים שהווירוס ידע מה הסודות שהולכים עליו? הרמטכ"ל לא היה אומר, הנה, הוא הוטה בשיקול הדעת, הוא רצה להתבלט, היו מוצאים סיבות, חס וחלילה שידעו מה הסיבה האמיתית. מה המשפחה יודעת, מה המשפחה לא יודעת, אינני יודע. לא היו מבקשים להקים ועדת חקירה כדי להפיל על הכל, כדי לשלוט בעניינים, לבוא ולהגיד כן, הוא רוצה להתבלט, הוא רוצה ככה. ומה שהכי חשוב לי בעניין הזה, זה אם נסתכל במקרה ההיפותטי הזה, שאולי היה, אולי לא היה, איך ההסתכלות על הבן אדם הזה? יש כאן בן אדם שבאמת, במשל, היה גיבור גדול, הוא הקריב את נפשו, הוא ידע, זה אחד שידע שיכולים לחסל אותו על זה, ואכן חיסלו אותו על זה, אבל המצפון שלו היה יותר חזק מהדחף לחיות. הוא מהבודדים בכל המערכת הזאת שפתח את הפה. הלא תחשבו, אם כל זה נכון, ואני אומר לכם שכל זה נכון, החיסונים, אני לא מדבר על הקצין הזה, אבל כל הנושא של החיסונים, שיש כאן, מכרו אותנו בגדול, וזו תוכנית נוראית לעם ישראל, הרבה הרבה יודעים על זה, הרבה חייבים לדעת על זה, לא ייתכן להסתיר מכולם, ואנשים לא פותחים את הפה, זה לא כאן המקום עכשיו לדבר מה סוגי הסיבות שאנשים שותקים, אבל כל פנים אנשים לא פותחים את הפה, והנה יש כאן אחד שהיה מוכן לפתוח את הפה ולסכן את עצמו, גם דרך אגב אצל רופאים אנחנו רואים שהם לא בסכנת חיסול בדרך כלל, הם בסכנת שיפטרו אותם, זה כבר מספיק שהרבה סותמים את הפה. אבל כמו שראינו, ברוך השם, הקראנו מכתב של 60 רופאים עכשיו שכבר הפסיקו לסתום את הפה. ומה המערכת עושה? המערכת לוקחת אדם כזה צדיק, ולכן אני רציתי לקרוא לו קצין מודיעין צדיק, פשוט צדיק, לקחת אותו ולהפוך אותו לבוגד. הוא בוגד, הוא רצה לפגוע במדינה וכו' וכו' וכו'. איך הופכים את שיא הטוב לשיא הרע, אדם שמוסר את נפשו, יש לכם מושג מה אם באמת זה היה המצב, לאיזה מקום גבוה באלוהות העליונים הגיע אדם שמסר את נפשו לכלל ישראל ומת בגלל שהוא רצה להגן על כלל ישראל, אבל בדרך כלל מי שמגיע למקום גבוה זה בגלל שהוא מת בגלל שהוא היה יהודי, כאן זה לא עניין בגלל שהוא היה יהודי, כאן זה בגלל שהוא רוצה להגן על כלל ישראל, וידוע שאנשים כאלה מגיעים למקומות גבוהים ביותר בעולם האמת, יכול להיות שהוא זכה למה שלא היה זוכה בכלל בשום צורה אחרת, עם כל, בכל חייו, עם כל פעילותו במודיעין ובמקומות אחרים, ולוקחים אדם כזה, נשגב, והופכים אותו לבוגד, וזה כואב, וזה דרך אגב עושים לכולנו, כל הזמן אנחנו שומעים שאנחנו עם דם על הידיים, בגלל שאנחנו דיברנו נגד החיסונים, היה מישהו שלא לקח חיסונים, ואז הודיעו שהוא נפטר וכולי וכולי, אנחנו עם דם על הידיים. כל אלה שפוגעים בעם ישראל, וכל אלה שגרמו קרוב לוודאי לאלפי מתים מהחיסונים, רק שמחביאים את זה, הם לא עם דם על הידיים, רק אנחנו עם דם על הידיים. אנחנו רואים מקרה כזה, חוסל בכלא. איך אנחנו צריכים להסתכל על זה? איך אנחנו יודעים מתי זה באמת קונספירציה, חיסון, ומתי תפסיק בלבל את המוח? מה קרה מקרה? קרה מקרה, אני יודע מה קרה לו שם. איך אנחנו יודעים? מה הקריטריונים? אז יש שחושבים שזה נטייה אישית, יש אנשים עם ראש של קונספירציה, כל דבר הם רואים קונספירציה. ויש אנשים שלא, שאולי זה נכון, אולי כל אחד עם הטבע שלו, יש כאלה שהולכים לחשוב בצורות מתוחכמות, משונות, יש כאלה שחושבים פשוט, אולי ישר, יש דברים כאלה. אבל יש עוד דברים, יש דברים שיש אנשים, שכבר שמעו כל כך הרבה, וידעו כל כך הרבה, וחקרו כל כך הרבה, ורואים שזה שיטה, ושזה דרך, אז כבר נהיה מצב שבמושכל ראשון אתה אומר זה קונספירציה, כי זאת הדרך הטבעית כאן. כל כך הרבה דברים אתה שומע שהיו קונספירציות, ואתה מברר, ובאמת זה ככה. אז זה כבר מתחיל להיות ראש עקום לא לחשוב ככה. רק מה? שהדביקו לזה את השם המשונה הזה, קונספירציה, ועשו שטיפת מוח בכל מקום, כולל ביתד נאמן, שיש אנשים שקוראים להם קונספירטורים, וזה האנשים הזוהים, וזה האנשים שמפיצים פייק ניוז, ויש להם דמיון, והם שקרנים, ועשו דלגיטימציה לכל האנשים האלה, והיום כשאומרים את המילה קונספירציה, אז לכל אחד עולה בדמיון את אותו אחד משונה והזוי. אז לכן אני חושב שעדיף לא לקרוא לזה עניין של קונספירציה, לקרוא לזה שקרה כאן משהו במזיד, מישהו פגע במישהו במזיד, לא לקרוא לזה קונספירציה, המילה קונספירציה מעוררת אסוציאציות, לא טובות אצל רוב הציבור. אז בוא ניקח איזשהו משל, שוב, משל נוסף. בוא נאמר, מופיע בעיתון ידיעה כזאת, פלוני נהרג בתאונת דרכים. חוקרי המשטרה קבעו שהיה לו תקלה במערכת הבלמים, זהו, הוא נהרג בתאונת דרכים, מה קרה? הכל בסדר. יכול להיות שאת המוסכניק שלו ישימו בבית סוהר, למה הוא לא טיפל במערכת הבלמים? אבל אני במקרה, נניח, משל, זה לא מקרה אמיתי, אני מכר שלו. והוא סיפר לי שמאיימים עליו, מאיזושהי סיבה. כן סיפר לי אותה, לא סיפר לי אותה, לא משנה. לפני שבועיים, שבועיים לפני התאונה, כשהוא עבר ברחוב, במסלול הרגיל שלו, כולם ידעו ששם הוא הולך. יכלו לתכנן על זה. והוא עובר מול חנות שיש בה הימורים, מוכרים שם הימורים. בדיוק עבר שם, רוכב אופנוע וירה, בנס רק החליפה שלו נקראה מהכדור, אבל הוא יצא שלם, ובאו מיד חוקרי המשטרה וקבעו שהיה כאן סכסוך בין עבריינים, כשצד אחד רצה לחסל את הצד השני שיושב בחנות להימורים, זה לא קשור אליו בכלל. וגם כן היה עוד סיפור איתו, ועוד סיפור איתו, כל אחד על דרך דומה, לא נתחיל עכשיו להמציא סיפורים, בכל מקרה המשותף, ש הוא כמעט נהרג, אבל תמיד זה היה במקרה, כי זה היה משהו שבכלל לא קשור אליו, רק במקרה הוא נקלע לאותו אזור. אז אם אתה יודע את כל הפרטים האלה, ועכשיו אתה שמעת את הידיעה הזאת בעיתון, אתה צריך להיות לגמרי לא שפוי בשביל לבוא ולהגיד, רגע, ברור, זו סתם תאונת דרכים, אף אחד לא ניסה כאן לחסל אותו. המושכל הראשון שניסו כאן לחסל אותו, כי זה מה שהכל מעיד על זה. ובמקרה כזה אני חושב שאתה צריך להיות אדם מאוד מאוד חסר מצפון, אם לא תלך ותצעק על זה ותבוא ותגיד למשפחה, לקרובים, לכל מי שצריך לדעת, כדי שלא יקרו דברים כאלה עוד, כדי שיתהרו אותו, כדי שיגידו עד רבה, הוא היה גיבור לאומי ולא היה משהו אחר. חובתך, חובתך לבוא ולספר על זה. ולא להיות ראש קטן. היום יש סינדרום של ראש קטן, אני ראש קטן, לא רוצה להתערב. זה לא עניין של ראש קטן או עניין של ראש גדול, זה עניין של האם אתה עושה את הדבר הנכון, או אתה לא עושה את הדבר הנכון. מי שמאמין בבורא עולם, האם אתה עושה את מה שרוצה ממך בורא עולם, או אתה לא עושה, אבל גם מי שלא. אני חושב שסתם מצפון של בן אדם, כשאתה יודע שיש דבר כזה, תיקח את האחריות, אל תהיה ראש קטן, תבוא ותראה שיש כאן סכנות, צריך להתריע עליהן. טוב, אז דיברנו על קצין מודיעין, פ', על קצין מודיעין, צדיק. נעבור לקצין מודיעין רש. הפעם זה אמיתי לגמרי, אני לא אגלה את השם שלו, וגם אין כאן שום דבר קונספירטיבי, אף אחד לא יכול להגיד לי כאן שאני מגלה את סודות המדינה, למרות שאני באמת הולך לגלות לכם את סוד המדינה הכי חשוב שיש, אבל אף אחד לא יתבע אותי על זה. אז יש לי קרוב משפחה, צעיר, נחמד, נקרא לו רש. במקרה השם שלו גם מתחיל ברש. ניסיתי לדבר על ליבו הרבה פעמים להתקרב ליהדות. לא הצלחתי. ניסיתי טקטיקה חדשה. פניתי אליו ואמרתי לו, שוחחתי איתו קצת על תפקידו במודיעין, היה קצין מצליח במודיעין, מאוד החשיבו אותו. שאלתי אותו ככה, מה קורה אם יש ידיעה מודיעינית, קריטית, שאתה יודע, יכול להיות שגם אחרים יודעים, אבל אף אחד לא מוכן מאיזושהי סיבה לדווח על זה? האם אתה תדווח או אתה לא תדווח? אמר לי, בוודאי שאני אדווח, מה השאלה? ומה יקרה אם אתה יודע שאם תדווח על זה, יצחקו אליך, תגיד, אתה משוגע? אתה מאמין בדבר הזה? אז מה? אם זה קריטי, אז אני אדווח שיצחקו עליי. ואם יגיד לך, תשמע, אם אתה תמשיך לדבר על זה, זה יפגע בהתקדמות שלך. שיפגע, מה פירוש? אם זה כאן משהו קריטי לביטחון המדינה, שיפגע. אז אמרתי לו, תשמע, עכשיו אני הולך למסור לך מידע קריטי, ובוא נראה אם אתה תתנהג לפי הקריטריונים שאתה הרגע הצהרת עליהם. אמרתי לו, תדע לך, זה מידע מאוד מאוד חשוב, ביטחון עם ישראל הוא בסכנה גדולה, יש הרבה סכנות, ולכן צריך מטוסים, צריך טנקים, אבל הדבר העיקרי, העיקרי שקובע את ביטחון מדינת ישראל, זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו בסדר איתו, הוא מגן עלינו, אם אנחנו לא בסדר איתו, הוא פוגע בנו. מעניש אותנו, הוא לא פוגע אף פעם, הוא גם לא מעניש, הוא עושה את אותו מהלך שבסופו של דבר יתברר שהוא הכי טוב בשלנו, זאת נקודה עמוקה שלא כרגע נדבר עליה. ואני גם לא מדבר כאן רק על ברמה הביטחונית, זה גם ברמה הכלכלית, בהרבה רמות אחרות. ברמה הכלכלית, אנחנו במצוקה כלכלית גדולה עם ישראל, הכלכלה שלו זה גם הביטחון שלו, זה, הכסף זה הכל היום לצערנו. וגם מבחינה כלכלית, הגורם העיקרי שמחליט אם אנחנו במצב כלכלי טוב או מצב כלכלי גרוע, בפריחה כלכלית או במשבר כלכלי, גם על הכלל, גם על הפרט, זה ההתייחסות לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו עושים את רצונו, אז הוא עושה את רצוננו, אם אנחנו נגד רצונו, אז שלא נצפה לתמיכה כלכלית יותר מדי גדולה. זה גם שליטה במזג האוויר, היום יש משרד לאקלים, זה מאוד חשוב, כי הם זוממים לשנות את האקלים, אבל באמת, השליטה באקלים, גם כן, אם ירד גשם או לא ירד גשם, זה שוב, זה אותו דבר, איך שאנחנו מתנהגים, זה מה שבאמת שולט באקלים. ותדע לך, זה יותר חשוב מהמטוסים, זה יותר חשוב מהטנקים, זה יותר חשוב מהמודיעין, זה יותר חשוב מכיפת הברזל, נדמה לי שאז עוד לא היה בכלל כיפת ברזל. ואז אמרתי לו ככה, תשמע, אני מודה שעבדתי עליך, עשיתי עליך את כל התרגיל המחשבתי הזה, כדי להשפיע עליך לחשוב, שתתחיל לחשוב קצת על הדברים האלה, שתבין מה מניעך האמיתיים, איפה אתה אוחז מבחינת האמת. אך יחד עם זה, אני בכל תוקף מבקש ודורש ממך ללכת ולדווח לממונים עליך, כי זה באמת ידיעה מודיעינית חשובה והם צריכים לדעת את זה. אל תגיד שאתה ככה חושב, זה לא נכון, אבל תגיד שיש לך קרוב משפחה שככה חושב. וגם יהיה מאוד הוגן אם אתה תסביר להם כמה אמון אתה רוכש, כמה אמינות יש לאותו קרוב משפחה, אתה מכיר אותי כבר הרבה שנים. לצערי ולצערו, הוא לא הלך לדווח, לא לממונים עליו, זה לא היה צפוי כמובן, אבל גם לא הלך לדווח לשכל שלו ולמצפון שלו, ללב שלו. ולדעתי נראה לי שהוא שילם על זה ביוקר. ואפילו אם הוא לא חושב ככה, על כל פנים, והוא לא מקשר בין דבר לדבר, נדמה לי שהוא שילם על זה ביוקר. נדמה לי שכדאי קצת לקצר בשיחות, כי לאנשים אין תמיד את הכוח לשמוע יותר מדי ארוך, אני לא הסתכלתי על השעון, אבל יש כאן, יש לי עכשיו עוד סיפור די דומה, איך דיברתי, כמו שדיברתי איתו, כך דיברתי עם מנכ"ל החברה שעבדתי בה, חברת אל-אופ, שהודיע שיש אצלו דלת פתוחה, כל אחד יכול להיכנס ולבוא ולדבר על מה שהוא חושב, הוא ישמע כל רעיון בשמחה רבה. אז הלכתי והשמעתי לו פחות או יותר את אותם הרעיונות בטכניקות אחרות, ואני חושב שזה סיפור מספיק מעניין כדי שאולי נדבר עליו בפעם הבאה. אם איתן יזכיר לי, אז אני אשמח, אבל כרגע נדמה לי שכדאי לסיים, אז שיהיה אחרי צהריים טובים לכולנו, ושנזכה כולנו לא להיות ראש קטן, אלא לבוא ולהסתכל נוכח אל האמת, ולפעול בהתאם. כל טוב, אחרי צהריים טובים.
אגב, מה קרה עם המגילה?
אמר לך, המגילה זה יותר מאוחר, לא עכשיו.
מה, עוד שידור, יותר מאוחר? לא, לא...
אז היה יוונה, אני חושב שיהיו עוד כמה שידורים, המגילה אני לא יודע מתי היא תהיה.
הבנתי, אוקיי, טוב, כי אני, יש לי עוד דברים, אז בסדר.
אז רגע, אז כמה זמן אתה לרשותי? אמרת עד 9 בערב.
לא, אמרתי לך שהושעה יוצא לשידור ב-9, אבל יש לי שם פגישה עם עוד שיחה ממישהי מחול, גם כן להסביר לה כמה דברים, שמשתמשת בערוץ, אבל אין בסדר, אתה רוצה עכשיו לצאת לשידור?
כן, כן, אני רוצה רצוף עד... אני מצידי יכול עוד 1.5 שעה.
אז למה הפסקנו את השידור?
לא שומע, אתה שומע מה שאני מדבר?
כן, למה הפסק? אני שומע, אתה שומע אותי.
אני אמרתי שנראה לי שיותר מחצי שעה זה הרבה, ולכן אני רוצה להפסיק, שזה יהיה... כדי שיהיה...
ולהתחיל עוד אחד מחדש?
תן לי רק שנייה, תן לי שנייה רק לראות איזה אני רוצה.
לא, אבל לא מבין למה הפסקנו. האמת היא שיש לי עוד, בשש יש לי פגישה, אני צריך האמת עד שש להתחיל אותה גם כן שיחת ועידה. אז אם הרב רוצה לחזור יותר מוכה, כן, זה שיחת ועידה שהיא דחופה לי מאוד. אני אמרתי שבגדול ה-9 אפשר, ב-9 לשעה יש שידור. התכוונתי להגיד שלא לחוצים כאילו על השידור הזה, אבל אני יש לי עוד איזה כמה דברים לעשות בדרך.
אז היה אי הבנה, אז בוא נראה.
רגע, שנייה, הלו, כן, 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 אוקיי, אוקיי. אז תן לי לחזור אליך, אני מקווה שבמשך היום, כי אני מפוצץ בדברים, אני אחזור אליך. יאללה. ביי. כן. הרב. הרב. אני אומר, אני חייב לצאת לעוד שיחת, יש לי שיחת ועידה. מה שהייתי עושה ברמת העיקרון, אתה מבין אם היית יודע לתפעל את המערכת, אבל הבעיה שאתה לא יודע לתפעל, אז זה קצת בעייתי, אבל אני חייב לצאת לשיחת ועידה. אם אתה רוצה אני אסיים אותה, אני אחזור אליך ונצא לעוד שידור. אני קראתי עם מישהי כבר לפני שבוע מחוץ לארץ, והיא מחכה לי עכשיו בשיחת ועידה מקבילה.
בסדר, אני יכול לגמור את זה עד 6 בשקט. את השני אני...
לא, זה לא ניתון, כי אני צריך להתחיל שידור מחדש, צריך לצאת מהממשק ולשלוח לך קשור ולפתוח אותו מחדש, אנחנו לא נספיק. אי אפשר להתחיל עכשיו ישר. וזה להוציא פוסטר חדש, יש לי פה לפחות 10 דקות, רבע שעה של הכנות. אני לא הבנתי למה אתה סיימת את השידור. הרי אנשים, בכל מקרה, מי שנכנס ורואה, זה אותו קהל פחות או יותר. אתה לא שומע אותי?
אני שומע, אני רק חושב, כי אני לא מעוניין שזה יהיו... ארוכים מדי, אני מעדיף שכל יחידה תהיה של 5 שעה.
אוקיי, טוב. בסדר, אוקיי, זה נשמע סביר והגיוני, בסדר. אז בוא נעשה דבר.
אז מתי אנחנו יכולים להיפגש?
אני אתקשר אליך, אני יכול צריך לעבור איתה לשיחת ועידה, אני אראה כמה זמן זה ייקח לי, ואני ישר אחרי זה מתקשר לרב.
יעזור לי אם אני אדע, כי יש לי זמן ללכת להתפלל מנחה עכשיו.
בטח, כן, כן, לפחות עוד שעה וקצת, כן, בטח, בשקט.
בסדר, אני הולך לקבל מנחה ואני אחזור.
אתה יש לך זמן, כאילו, אתה היום, נגיד, אם זה יהיה ב... יש לנו גם, יש את הפסד, אין זמן. הרב ברגוע, בסדר, אני אנסה גם איתה לזרז את העניינים, כי הבטחתי לה מזמן.
בסדר גמור, תודה רבה.
אני מתקשר לרב, בסדר, כל טיב.
סליחה על ההיוועצות.
הכל בסדר, שהרב יוצא... תסגור את הדפדפן הזה, את הטאב.
איפה אני סוגר? אני אגיד לאשתי לסגור.
תגיד לה, יש לך למטה, אם אתה רשום ליב סטודיו, יש איקס אדום רשום ליב סטודיו.
איקס אדום... כן, אז ללחוץ שמה?
ללחוץ עליו, ותגיד לי אשתך, היא יודעת שתסגור את הדפדפן, זה בסדר, היא יודעת.
אני לוחץ עליו.
יאללה, להתראות, כל טוב.